שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף כ"ז במסכת זבחים, נתחיל קצת מעל אמצע עמוד א', נסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים, החלק הראשון הוא המשך ישיר למה שסיימנו בו אתמול, שני החלקים הבאים יובאו אגב החלק הראשון. אז נזכיר, אתמול ראינו משנה שאם זרקו את הדם לא במקום הנכון, כלומר למעלה במקום למטה או להפך, בפנים במקום בחוץ או להפך, אז אומרת המשנה פסול. למה היא מתכוונת כשאומרת פסול? מחדש שמואל שמה שפסול זה רק הבשר. אי אפשר להקריב את האימורים על המזבח, אי אפשר לאכול את הבשר, אבל הדם עצמו שנזרק עשה את העבודה והוא כיפר. שוב, הבשר פסול אבל הדם כיפר. זה מה שחידש שמואל במשנה, הקשנו עליו שתי קושיות ותרצנו, ועכשיו נעבור הלאה ונראה עוד שני הסברים למשנה, אחד של ריש לקיש ואחד של רבי יוחנן. ריש לקיש, מבחינת הדין, לא חולק על שמואל בכלל. גם הוא מסכים שאם זרקו את הדם לא במקום הנכון, רק הבשר פסול, אבל הדם כשר, כלומר הוא כיפר. המחלוקת שלו עם שמואל זה רק לגבי איך להסביר את המשנה. שמואל אמר שכשהמשנה אמרה פסול, התכוונה שרק הבשר פסול. ריש לקיש אומר לא, כשהמשנה אומרת פסול, אז הפשט הוא שזה פסול לגמרי, לא רק הבשר. למה שיהיה פסול? פסול לגמרי, הרי כאמור לפי ריש לקיש אדם כיפר, אלא שאומר ריש לקיש צריך להעמיד את המשנה שהוא לא רק זרק במקום לא נכון, אלא תוך כדי הזריקה הוא גם חשב מחשבת חוץ לזמנו, כלומר הוא חשב למשל שהוא יאכל את הבשר שלא בזמן, וממילא כיוון שהיה כאן גם מחשבת פסול, אז באמת הקורבן פסול לגמרי, לא רק הבשר אלא גם אדם. עד כאן הסבר של ריש לקיש. עכשיו בסוגריים, כיוון שריש לקיש מסכים לשמואל עצם הדין שאם זרקו לא במקום אדם מחפר, אז כמו שהקשנו אתמול שתי קושיות על שמואל, אחת מהמשנה בלמד ב' אחת מברייטה, אז הגמרא מזכירה בקצרה שאת אותן שתי קושיות אפשר להקשות גם על ריש לקיש, ואפשר לתרץ את אותם תירוצים שראינו אתמול, לכן לא נחזור על זאת פעם. בכל אופן, עד כאן לבינתיים ההסבר של ריש לקיש. רבי יוחנן לעומת זאת חולק על שמואל וריש לקיש, ולדעתו, כשזורקים לא במקום, זה כאילו לא זרקו בכלל. כלומר, גם הבשר פסול, וגם הדם לא עשה כלום, כלומר לא כיפר. ולזה המשנה התכוונה כשאמרה פסול. התכוונה פסול לגמרי, גם הבשר וגם הדם. זו דעת רבי יוחנן, והגמרא מקשה על זה שלוש קושיות. קושיה הראשונה זה מהמשנה בלמד ב', כמו שכבר הזכרנו אתמול. במשנה בלמד ב', כתוב לגבי אותו מקרה בדיוק של זריקה לא במקום, שאפשר פשוט לקבל עוד דם מהבהמה ולזרוק שוב. אז למה אצלנו כתוב פסול ושם כתוב שאפשר לקבל עוד פעם? אז לגבי שמואל וריש לקיש כבר ביארנו את הסתירה הזאת אתמול. מה לגבי רבי יוחנן? עונה הגמרא בקלות, אין כאן שום סתירה. רבי יוחנן סובר שאם זרקו לא במקום, באמת זה נחשב כאילו לא זרקו בכלל. אבל אם נשאר עוד דם בבהמה, מעולה, לך תקבל ותזרוק עוד פעם, כמו שבאמת כתוב במשנה שם. זה שהמשנה אצלנו לא הזכירה את זה, זה פשוט כי מדובר שלא נשאר עוד דם. אבל אם נשאר, אפשר לקבל עוד דם מהבהמה ולזרוק. זה לגבי הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה זה שכשהמשנה אמרה אצלנו שהקורבן פסול, היא הוסיפה עוד משפט. היא אמרה פסול ואין בו חיוב קרת. מה פתאום שנחשוב שיש? מתי יש חיוב קרת? במחשבת חוץ לזמנו. אז לפי ריש לקיש זה מאוד מובן, כי הרי לפי ריש לקיש המשנה אצלנו מדברת, שלא רק שהוא זרק את זה לא במקומו, הוא גם הוסיף לזה מחשבת חוץ לזמנו. אז אין יכולים לחשוב שאולי באמת יש קרת, לכן המשנה צריכה להדגיש לנו שאין קרת. למה? כי כמו שאמרנו אתמול, מתי יש קרת בפיגול? רק שהפיגול הוא הבעיה היחידה. אבל כאן, כיוון שיש עוד בעיה של זריקה לא במקום, אז אין קרת, אלא זה רק פסול. אז לפי ריש לקיש זה מאוד מובן למה המשנה הדגישה שאין קרת. לפי שמואל זה גם די מובן, אמנם לפי שמואל באופן פשוט לא מדובר שהוא חשב גם מחשבת חוץ לזמנו, אבל מחדש את המשנה שאם הוא היה חושב כך, עדיין לא היה קרת, אלא זה רק היה פסול, כי כמו שאמרנו, ברגע שיש עוד בעיה, זה לא יכול להיות קרת. זה לפי ריש לקיש ושמואל זה מובן. אבל בניגוד אליהם, לפי רבי יוחנן זה פשוט לא מובן. הרי לפי רבי יוחנן הזריקה הזאת בעצם לא עשתה כלום, כלומר זה לא זריקה שיש בו עוד איזושהי בעיה, שאז צריך לחדש כמו אצל שמואל שאין קרץ. לפי רבי יוחנן לא היה כאן כלום, אז גם אם הוא היה חושב תוך כדי מחשבת חוץ לזמנו, ברור שאין קרץ, לא הייתה כאן בכלל זריקה. לכן לפי רבי יוחנן זה באמת קשה, ולגבי זה הגמרא נשארת בקשיה. עד כאן הקושייה השנייה על רבי יוחנן. הקושייה השלישית, למדנו לפני יומיים שאם קיבלו את הדם כבר ואז הדם נשפח על הרצפה, אפשר לאסוף אותו חזרה לתוך הכלי ולזרוק אותו. ממילא שואלת הגמרא, אם לפי רבי יוחנן כשזרקו את הדם במקום הלא נכון זה בעצם כאילו לא עשו כלום, אז לכאורה זה כמו סתם דם שנשפח. אז מה הבעיה? תאסוף את הדם חזרה לכלי ותזרוק עוד פעם, הפעם במקום הנכון. אז למה המשנה אומרת פסול? שתגיד תאסוף את הדם ותזרוק שוב. עכשיו אני אדגיש, לפי שמואל וריש לקיש, ברור שהשאלה הזאת לא מתחילה, כי לדעתם הרי הדם הזה כיפר, זה לא כמו דם שנשפח. הוא עשה את העבודה שלו, אז ברור שלא שייך לזרוק אותו עוד פעם, כמו שגם אמרנו אתמול, שבמקרה כזה לא שייך לקבל עוד דם מהבהמה, הרי כבר הדם נזרק, הוא כיפר, ונגמר הסיפור, אין מה לעשות עוד עם הדם. אבל לפי רבי יוחנן, שזה בעצם כאילו לא זרקו, אז למה לא אוספים אותו וזורקים מחדש? זאת השאלה, ועל זה עונה הגמרא, אל תגזים. נכון שלפי רבי יוחנן, דם שנזרק לא במקום הנכון, זה כאילו שהוא לא נזרק בכלל, אבל עדיין, זה לא כמו שהוא סתם על הרצפה. בכל זאת, הוא על המזבח, והמזבח עושה לו משהו. זה נקרא שהמזבח קולט אותו, הוא מקדש אותו במידה מסוימת, ודם שנזרק על המזבח, אפילו לא במקום הנכון, ואפילו שהוא בעצם לא עושה כלום, אותו כבר אי אפשר לאסוף עוד פעם ולזרוק אותו מחדש. עד כאן ההסבר של רבי יוחנן, ובזה אפשר לומר שסיימנו את השלב הראשון, ראינו שלושה הסברים למשנה, שמואל ריש לקיש מצד אחד ורבי יוחנן מצד שני, ועכשיו נעבור לשלב השני ונתמקד ברבי יוחנן עצמו. בדברים של רבי יוחנן בעצם ראינו שני חידושים. חידוש אחד זה שזריקה שלא במקום לא נחשבת זריקה בכלל ואדם לא כיפר. חידוש שני זה שלמרות זאת עדיין אי אפשר לאסוף את הדם מהמזבח, כי בכל זאת המזבח קולט את הדם ומבחינה מסוימת הדם מתקדש וכבר אי אפשר להשתמש בו שוב. אלה שני החידושים, ועכשיו נביא חיזוקים לחידושים האלו משתי ברייתות. ברייתה אחת היא לא מובאת כאן בגמרא, אבל הגמרא מתייחסת אליה, כלומר הגמרא ידעה על ברייתה כזאת, אבל היא לא מביאה אותה בעצמה, היא רק מתייחסת אליה. זה קורה לפעמים בגמרא, שיש ברייתות שידעו עליהם והתייחסו אליהם, אבל לא הביאו אותם בלשונה ממש בגמרא עצמה. בכל אופן, אותה ברייתה עוסקת בדיוק במקרה שלנו, של דם שנזרק לא במקום הנכון במזבח. עכשיו, מה שברור באותה ברייתה, זה שהדם הזה לא מחפר. כלומר, ברור שהברייתה הזאת היא לא כמו שמואל וריש לקיש, אלא כמו רבי יוחנן, שדם כזה לא מחפר בכלל. אז כבר בדבר אחד חיזקנו את רבי יוחנן על פני שמואל וריש לקיש. זה דבר אחד. הדבר השני, המחלוקת באותה ברייתא, זה לגבי השאלה ששאלנו בסוף, האם אפשר לאסוף את אותו דם מחדש ובכל זאת לזרוק אותו עוד פעם על המזבח, הפעם במקום הנכון. ולגבי זה יש מחלוקת בין רבי שמעון לרבי יוסי. מה המחלוקת? יש בזה שתי גרסאות. הגרסה של רבי יוחנן זה שרבי שמעון אומר שאפשר לאסוף לזרוק את הדם, כלומר הוא חולק על מה שאמרנו, ולדעתו המזבח לא קולט את הדם ואין בעיה להרים אותו עוד פעם ולזרוק. מצות רבי יוסי אומר שאי אפשר, כי כמו שאמרנו, המזבח קולט את הדם וקצת מקדש אותו, ואי אפשר להרים אותו שוב. והמשנה שלנו שאמרה שפסול, והיא לא אמרה שאפשר לאסוף עוד פעם, כנראה שהיא סוברת כמו רבי יוסי שאומר שאי אפשר, ולא כמו רבי שמעון שאומר שאפשר. זאת הגרסה של רבי יוחנן. רב חיסטו אומר שאם זה נזרק למעלה במקום למטה או להפך, לפי כולם אי אפשר לאסוף את הדם, ואז המשנה, לפחות בנקודה הזאת, מסתדרת עם שתי הדעות, גם רבי יוסי וגם רבי שמעון. המחלוקת ביניהם היא לא לגבי למעלה למטה, אלא לגבי בפנים בחוץ. כלומר, אם זרקו במקום בפנים בחוץ או להפך, שבזה רבי יוסי לפי הגרסה הזאת הוא זה שאומר שאפשר לאסוף עוד פעם ולזרוק, רבי שמעון אומר שאי אפשר, ואז יוצא שאת המשנה בנקודה הזאת נצטרך להעמיד דווקא כמו רבי שמעון. בכל אופן, עד כאן הברייתא הראשונה, ומהברייתא הזאת רבי יוחנן קיבל שני חיזוקים. חיזוק אחד זה שכל הברייתא סוברת שדם שנזרק לא במקום זה כאילו שהוא לא נזרק בכלל ואדם לא מחפר, בניגוד לשמואל וריש לקיש שאמרו שכן. חיזוק שני, הוא קיבל אומר רבי יוסי אומר רבי שמעון, תלוי בגרסאות, לזה שלמרות שאדם לא מחפר, בכל זאת אי אפשר להרים אותו ולזרוק אותו עוד פעם, כי הוא נקלט במזבח והוא התקדש ואי אפשר להשתמש בו שוב. כאמור, עד כאן הברייתא הראשונה. הברייתא השנייה שנביא מתמקדת רק בנקודה השנייה שדיברנו עליה, לגבי האם המזבח קולט את הדם, ובשביל להבין אותה אנחנו צריכים רגע לפתוח מאמר מוסגר קטן לגבי דין אחר שנקרא אם עלו לא ירדו. מה זה אומר? התורה אומרת, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה, וחזל דורשים מכאן שאם קורבן נפסל וממילא אמורים לא לשים את האימורים על המזבח, אם בכל זאת משום מה כן שמו את האימורים על המזבח, לא מורדים אותם, נותנים להם להישרף שם. זה נקרא, אם עלו, לא ירדו. כלומר, לכתחילה לא מעלים, אבל אם כבר עלו, אז לא מורידים. זה הדין של אם עלו לא ירדו, ויש מחלוקת באיזה פסולים אומרים את זה. לפי רבי יהודה אומרים את זה בכל הפסולים חוץ משלושה, שזה אם היא נשחטה בלילה, אם נשפך דמה או אם יצא אדם מהזרה, שבפסולים האלו גם אם עלו כן ירדו. לפי רבי שמעון הדין הזה יותר רחב, אומרים את זה ברשימה ארוכה של פסולים, כולל שלושת הפסולים שרבי יהודה הזכיר, וגם כולל למשל הפסול של אם נתן את הדם במקום למעלה למטה או להפך, ויש פסולים אחרים שבהם לא אומרים את זה, כמו למשל אם הבהמה נרבעה עוד לפני שנכנסה למקדש, אז כבר באמת גם אם עלו, כן ירדו. בכל אופן, בוא נתמקד כרגע ברבי יהודה. יוצא לפי רבי יהודה הבדל מעניין בין נשפך דמה לבין נתנו למעלה או למטה. כלומר, אם הקורבן נפסל בגלל שנשפך דמה, אז לפי רבי יהודה גם אם עלתה, כן תרד. לעומת זאת, אם אדם ניתן למעלה במקום למטה או להפך, אז גם אם עלתה, לא תרד. עכשיו, למה יש הבדל כזה? הרי לכאורה, כשניתן למעלה או למטה או להפך, אמרנו שזה לא מחפר, ובעצם זה כאילו שאדם בכלל לא נזרק, אז למה זה לא כמו נשפך דמה? אלא מכאן מוכח שבאמת יש הבדל בין השניים, כמו שרבי יוחנן אמר. כשנשפך דמה, בעצם לא נעשה כאן כלום, כאילו לא זרקו בכלל, ולכן גם אם הבהמה עלתה, היא תרד מהמזבח. לעומת זאת, כשזרקו אבל לא במקום הנכון, אז אמנם אדם לא מחפר, אבל בכל זאת, משהו כן קרה כאן. המזבח קלט את הדם, קידש אותו, ולכן שם, אם כבר העלו את האימורים על המזבח, הם לא ירדו. אז הנה עוד ראיה לרבי יוחנן, שלמרות שאדם לא מחפר, בכל זאת, אם הוא נקלט על ידי המזבח, זה לא כמו סתם דם שנשפך על הרצפה, ולכן גם אי אפשר לאסוף אותו ולהשתמש בו שוב. עד כאן הברייתא השנייה. אגב, תראו בתוספות בעמוד ב' דיבור המתחיליו, שהוא מקשה על זה שלכאורה בדף למדוו כתוב שרב יהודה עצמו סובר כמו שמואל וריש לקיש שאדם כן מחפר, ואז לכאורה אי אפשר להוכיח כאן כלום לרבי יוחנן. תראו בתוספות שהוא מביא לזה תירוצים. בכל אופן, עד כאן השלב השני של הסוגיה, הבאנו את רבי יוחנן, והבאנו לו שני חיזוקים מברייתות, א', שדם שניתן לא במקום לא מחפר, וב', למרות זאת אי אפשר לאסוף אותו ולזרוק אותו מחדש, כי בכל זאת המזבח קלט אותו. השלב השלישי של הסוגיה זה ברבע התחתון של עמוד ב', ובזה נסיים, וזה כיוון שהזכרנו עכשיו את הדין של אם עלו לא ירדו, אז אגב זה הגמרא מביאה עוד דיון לגבי זה, וזה לגבי המזבח הפנימי. כלומר, עד עכשיו כשדיברנו על הדין של אם עלו לא ירדו, זה היה לגבי המזבח החיצוני. גם הפסוק שבנו שממנו למדו את הדין מדבר על המזבח החיצוני, כלומר זה שנמצא בעזרה. מה לגבי המזבח הפנימי, כלומר מזבח הזהב שנמצא בתוך הקודש, האם גם שם אומרים שאם עלו לא ירדו? בא רבי אלעזר ומחדש שכן. כלומר, למרות שהמזבח הפנימי מיועד בעצם רק לדם ולקטורת, בכל זאת, אם היה איזשהו כהן מבולבל שהביא איזשהו קומץ של מנחה מבחוץ פנימה, או שהביא איזשהו אמורים של קורבן מבחוץ פנימה, ושם על האש של המזבח הפנימי, אומר רבי אלעזר, גם שם, אם עלו, לא ירדו. זה רבי אלעזר, ועכשיו הגמרא שואלת על זה שתי שאלות משני כיוונים הפוכים. כלומר, מצד אחד היא תשאל, זה ברור, מה רבי אלעזר מחדש? מצד שני, תשאל להפך, יש ברייתא שסותרת את זה, ולכאורה אומרת שלא אומרים אם עלו לא ירדו. אז בואו נראה את השאלות. אז השאלה הראשונה כאמור, שואלת הגמרא, זה ברור, מה אתה מחדש לי? למה זה ברור? זה ברור מהברייתא שראינו מקודם לגבי אם עלו לא ירדו. הברייתא שם דיברה על מתי אומרים את זה ומתי לא, ואחד המקרים ששם כולם מסכימים שכן אומרים, זה אם הקורבן נפסל, כי שמו את הדם שלו במקום בחוץ, בפנים. גם במקרה כזה, אם אחרי זה עלו את האמורים שלו למזבח בחוץ, אם עלו לא ירדו. כלומר, מקריבים. זה מה שכתוב בברייתא. עכשיו, בואו נבין את זה קצת יותר. כשאותה ברייתא אמרה את זה, היא אמרה את זה לכאורה על כל הקורבנות, כלומר גם על קורבן חטאת. מה מיוחד בחטאת? בחטאת, ברגע שאדם נכנס לתוך הקודש, אפילו לפני שבכלל שמו אותו למזבח הפנימי, עצם הכניסה שלו מיד פוסלת את הדם ואת הקורבן, צריך לשרוף הכל. זה דין מיוחד בחטאת. ובכל זאת, גם לגבי מקרה כזה, הברייתא אמרה שאם הכניסו את הדם וזרקו אותו בפנים על המזבח הפנימי, עדיין אם יעלו את האיברים של אותו קורבן על המזבח בחוץ, כאמור, אם עלו, לא ירדו. מקריבים את זה. עכשיו יוצא שיש כאן מקרה מאוד מיוחד, כי עד עכשיו דיברנו על זה שזרקו את הדם לא במקום הנכון, דיברנו על מקרים שעצם הזריקה לא נכונה היא זאת שפסלה, או רק את הבשר או גם את הדם, בכל אופן היא הבעייתית. כאן לעומת זאת זה מקרה קצת שונה, הדם הזה נפסל עוד לפני שהוא נזרק על המזבח הפנימי, הוא נפסל ברגע שהוא נכנס אל הקודש, זה הדין המיוחד של חטאת, רק אחרי זה זרקו אותו למזבח הפנימי, ובכל זאת, למרות שהוא בעצם כבר היה פסול, אנחנו אומרים שכיוון שזרקו אותו למזבח, אפילו שזה לא המקום שלו כמובן, המזבח קולט אותו ולא מורדים את האמורים ששמו למזבח בחוץ. עכשיו מה אנחנו רואים כאן לגבי המזבח הפנימי? שגם דם שבעצם כבר נפסל, המזבח קולט אותו. אז מכאן אפשר גם ללמוד לגבי הדין של אם עלו לא ירדו. כלומר, כמו שהמזבח הפנימי מצליח לקלוט דם, אפילו שהדם הזה כבר היה פסול, אז אותו דבר אומרת הגמרא, הוא גם יצליח לקלוט קומץ של מנחה, או אפילו איברים של קורבן ששמו עליו על המזבח הפנימי, שגם לגביהם לומר, אם עלו, לא ירדו. עד כאן השאלה הראשונה על רבי אלעזר. רבי אלעזר אמר שהמזבח הפנימי קולט גם דברים כאלה, כמו קומץ ואמורים, והגמרא שאלה, זה ברור, כי אם לגבי אדם זה נכון, אין סיבה שלא נאמר את זה גם לגבי קומץ מנחה ואמורים. זאת השאלה. תוכה הגמרא, זה לא ברור, כי דם יש לו בכל זאת איזושהי שייכות למזבח הפנימי. יש הרי קורבנות, כמו חטאת של כהן גדול, או הקורבנות של יום כיפור, שזורקים את הדם למזבח הפנימי. אז זה לא דבר זר למזבח הפנימי. לעומת זאת, בשר ומנחות, אף פעם לא שמים למזבח הפנימי. אין איזה שום שייכות שם. אז אולי בזה נאמר שגם אם עלו, כן ירדו. לכן, בא רבי לזר ומחדש, שאפילו בזה אומרים, אם עלו, לא ירדו, והמזבח הפנימי יכול לקלוט אפילו בשר ומנחות. עד כאן, השאלה הראשונה על רבי לזר, אמרנו שזה ברור, הכינו, זה לא. השאלה השנייה באה כאמור מכיוון הפוך לגמרי, והיא דווקא מנסה לדחות את רבי אלעזר מברייתא שלכאורה אומרת בפירוש נגדו. מה הברייתא אומרת? היא אומרת שהדין הזה של אם עלו לא ירדו, זה דין מיוחד דווקא במזבח החיצוני, וגם דווקא בדברים שראויים לו. לכן למשל אם יעלו קטורת למזבח החיצוני, אז זה כן ירד, כי קטורת אף פעם לא שמים במזבח החיצוני. אז בכל אופן מכאן לכאורה יוצא נגד רבי אלעזר, שאמר שגם במזבח הפנימי אומרים שאם עלו לא ירדו. זאת הקושייה, עונה הגמרא, לא הבנת נכון, הברייתא לא התכוונה לומר שבפנימי אין את הדין של אם עלו לא ירדו, להפך, מה שהתכוונה לומר שבחיצוני יש את הדין, אבל רק בדברים שרואים לו, לכן למשל קטורת כן תרד, בפנימי לעומת זאת יש את הדין הזה אפילו יותר, ולכן זה קולט לא רק דברים שרואים לו, כמו קטורת, אלא אפילו דברים שלא רואים לו, כמו למשל מנחות ובשר, שאפילו בזה אומרים לגבי המזבח הפנימי, שאם עלו לא ירדו, בדיוק כמו שאמר רבי אלעזר. עד כאן השאלה השנייה, ובסוגריים נשאל למה באמת יש את ההבדל הזה בין החיצוני לפנימי, למה הפנימי קולט יותר? מסבירה הגמרא, כי החיצוני זה בעצם חלק מהאדמה, זה לא כלי שרת. הפנימי זה כלי נפרד מהאדמה, זה כלי שרת, משכו אותו, הוא יותר קדוש, ולכן יכולת ההכלה שלו היא יותר רחבה. בזה הגענו למשנה בסוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה שלבים. בשלב הראשון המשכנו לבאר את המשנה שאמרה שאם זרקו את הדם במקום הלא נכון, זה פסול. ראינו אתמול ששמואל אמר שרק הבשר פסול, אבל הדם מחפר, ולזה התכוונה המשנה. ריש לקיש מסכים איתו בדין, אבל הוא אומר המשנה התכוונה פסול לגמרי, כי מדובר כאן שהוא גם חשב מחשבת חוץ לזמנו. רבי יוחנן לעומת זאת חולק על שניהם, ואומר שכשזה לא במקום זה פסול לגמרי, גם הבשר וגם הדם, כלומר כאילו לא זרקו, ולזה המשנה התכוונה כשאמרה פסול. אלה הדעות. על רבי יוחנן שאלנו שלוש שאלות. שאלה אחת, למה במשנה בלמד ב' כתוב שאפשר לקבל עוד פעם ואצלנו כתוב פסול? אומר רבי יוחנן, באמת אפשר, פשוט אצלנו מדובר שלא נשאר מה לקבל עוד. שאלה שנייה, למה המשנה אמרה שפסול אבל אין בו חיוב קראת? מילא לריש לקיש ושמואל זה מובן, כי בכל זאת כן הייתה פה זריקה שנחשבת, ואם הוא יחשוב גם מחשבת חוץ לזמנו היינו מצפים שיהיה פיגול, כמה שמלן שאין. אבל לפי רבי יוחנן שזה בעצם בכלל לא זריקה, אז ברור שאין קראת והגמרה נשארת בזה בקשיה. ושאלה שלישית, בסדר, זה פסול, אבל מה הבעיה? אם זה כאילו לא זרקו, אז פשוט תאסוף את הדם חזרה מהמזבח ותזרוק עוד פעם, כמו שעושים כשהדם נשפך מהכלי על הרצפה. עונה הגמרה, לא, זה לא כמו רצפה. נכון שהזריקה הזאת לא מחפרת, אבל בכל זאת, הדם נקלט ומתקדש על המזבח, ואי אפשר להרים אותו ולזרוק אותו עוד פעם. עד כאן השלב הראשון. בשלב השני הבאנו שני חיזוקים לרבי יוחנן משתי ברייתות. ברייתה אחת שדי בפירוש אומרת שהדם הזה באמת לא מחפר, והיא רק מביאה מחלוקת לגבי האם אפשר לאסוף את הדם ולזרוק אותו שוב, והמשנה שלנו תסבור כמו הדעה שאי אפשר. ברייתה שנייה עוסקת בדין של אם עלו לא ירדו, ושם לפי רבי יהודה יוצא שיש הבדל בין אם נשפך הדם שאז אם עלו כן ירדו, לבין אם נזרק לא במקום שאז אם עלו לא ירדו. אז שוב אנחנו רואים שיש הבדל בין נשפך לבין נזרק לא במקום, שלמרות שזה לא מחפר, בכל זאת זה נקלט ואי אפשר לאסוף ולזרוק את זה שוב. זה היה השלב השני. בשלב השלישי, אם כבר דיברנו על אם עלו לא ירדו, רבי אלעזר מחדש שגם במזבח הפנימי אומרים את זה, ועל זה שאלנו שתי שאלות. מצד אחד שאלנו זה ברור, יש לנו ראיה שהמזבח הפנימי קולט גם דם פסול, אז מן הסתם הוא גם קולט מנחות ואיברים ששמו עליו, אבל דוחה הגמרא זה לא ברור, כי לדם יש שייכות למזבח הפנימי, למנחות ולבשר אין, ובכל זאת מחדש רבי אלעזר שגם בזה אם עלו לא ירדו. שאלה שנייה, יש ברייתא שסותרת ולכאורה אומרת בפירוש שרק במזבח החיצוני אומרים את זה ורק בדברים שרואים, לא? דוחה הגמרא לא, הברייתא התכוונה שבחיצוני אומרים את זה רק בדברים שראויים לו, בפנימי אומרים את זה אפילו בדברים שלא ראויים לו, כלומר לא רק בדם וקטורת, אלא אפילו במנחות ובשר שעלו עליו, אם כבר הם עלו, לא ירדו. כל טוב.